שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש איגרת תימן לרבנו הרמב״ם, ואנחנו משתמשים בשיעור הזה לצורך הלימוד הזה במהדורה של הרב יצחק שילת שאני מחזיק בה כאן, ואנחנו בעמוד קלמ"ה. אמנם בשיעור שעבר הגענו לעמוד קלמ"ו, אבל לצורך הבנת העניין אנחנו מוכרחים לחזור לעמוד קלמ"ה. הרמב״ם דן כאן בראיות שהביא יהודי שהמיר את דתו לאסלאם, שהביא ארבע ראיות כביכול שהאסלאם רמוז כבר בתורה, ולצורך זה הרמב״ם היה צריך לדחות את דבריו, והוא הביא ארבע ראיות, הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית. הרמב״ם כבר דן בראשונה, השלישית והרביעית, ועכשיו השנייה. מדוע הרמב״ם דן בראיות שלא כפי סדר הבאתם? אינני יודע, ולומר לכם את האמת, זה גם לא אכפת לי. עכשיו, לגופו של עניין, אנחנו עכשיו ניגש ל"ואומנם", בשורה המוספרת 15. ואומנם, מה שהביא ראיה מאומרו, נביא מקרבך מאחיך. כן, המשך הפסוק, כמוני יקים לך השם אלוהיך. אז משמע שמשה מודיע מראש שיקום נביא, שיהיה כמוהו, כמו שהוא נותן תורה, אף הנביא ההוא ייתן תורה, ויבטל את תורת משה. נביא יקים לך השם מאחיך מקרבך, כמוני. אז מה זה מאחיך? ישמעאל, הרי ישמעאל הוא האח של עם ישראל, אח של יצחק, אם נדייק. ולכן הדבר הזה קצת בלבל את בני האדם. ואומנם מה שהביא ראיה מאומרו, נביא מקרבך מאחיך, ואומרך שקצת אנשים נכנס להם ספק בעבורו, וקצתם הרחיקו הספק. כלומר, יש כאלה שאמרו זה לא יכול להיות, שזה מרמז למוחמד, באומרו מקרבך. מכיוון שכתוב מקרבך, והרי מוחמד עם כל קרבתו, קרבתו של ישמעאל באופן כללי לעם ישראל, איננו מקרבך, לכן פטרו את הספק על ידי המילה הזאת. אומר הרמב״ם, אלה שדחו בגלל המילה מקרבך, בעצם מה הם אומרים? שאם לא היה כתוב מקרבך, היה אפשר כן להתבלבל, נכון? אומר, ולולא אומרו מקרבך מאחיך, היה אצלם ראיה. אומר הרמב״ם, לא נכון, גם אם לא היה כתוב מקרבך, זה לא היה ראיה. מדוע? כאן ראוי לך שתיתן לבך ותבין מה שאומר. כלומר, יש לנו איזה כלל עקרוני איך ללמוד טקסט. כדי להבין משפט, אתה צריך להבין את ההקשר שבו נאמר המשפט. אם אינך מבין באיזה הקשר נאמר המשפט, אתה עלול לטעות בהבנת הכתב. דע שאין ראוי לאדם שיגזור דבר מדברים סמוכים ויביא ראיה ממנו, אבל ראוי שיעיין במה שלפניו ולאחריו, עד שישלם העניין וידע כוונת אומרו, ואז יביא ראיה ממנו. כלומר, אם אתה לומד פסוק ואתה רוצה להביא ראיה מהפסוק, אתה צריך רק לשים לב מה הפסוק שלפני והפסוק שאחרי, תבין את ההקשר שבו נאמרו הדברים, ואז תדע מה המשמעות, ואולי תוכל להביא משם ראיה. ואילו היה אפשר לאדם שיביא ראיה מדברים נפסקים מאשר לפניהם ואשר אחריהם, כלומר, אם היינו מביאים ראיה מדברים המוצאים מהקשרם, היה אפשר לאומר שיאמר שהשם יתברך הזהירנו שלא נשמע לשום נביא. כן? אולי יש פסוק בתורה שאומר שאסור לשמוע לנביאים בכלל. והוא אומרו, לא תשמע אל דברי הנביא. נכון? יש פסוק כזה, נכון? לא תשמע אל דברי הנביא. ההוא. מה זה ההוא? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוהיך וכו'. מדובר על נביא שאומר לעבוד עבודה זרה. לא תשמע את דברי הנביא ההוא. או למשל כתוב בתורה, תרצח. נכון? זה מפורש. בשני מקומות בתורה כתוב תרצח. אחד בפרשת יתרו ואחד בפרשת ואתחנן. כן? ברור, אבל יש גם מילה לפניכן. המילה לא, והיא משנה את כל המשמעות. כן? וכן היה אומר שהשם ציוונו לעבוד עבודה זרה, והוא אומרו, ועבדתם אלוהים אחרים. והדומה לזה הרבה מאוד בספרים, וזה מבואר ההפסד, כלומר כל אחד מבין שזה שטויות, כי אין להביא ראיה מכתוב עד שתיוודע כוונתו מאשר לפניו ומאשר לאחריו ותובן כוונתו. זה הקדמה כללית בכלל לגבי הבנת טקסט, ומתוך כך הרמב״ם יגיע לטקסט עצמו. וזה הפסוק אשר הוא, נביא מקרבך מאחיך, ראוי לעיין מה שלפניו. ושלאחריו מן הדבק בו ויובן, ואז לא יישאר בו שום ספק. וזה שהוא הזהירנו בתחילת זאת הפרשה מתעסק בנחש וקסם ובמשפטי הכוכבים ובחישוף ובהשבעות ודומה לזה. ואלו העניינים הם דברים שיחשבו האומות שהם ידעו בהם מה שיתחדש ויזמנו עצמם אליו. וכאשר הזהירנו השם מתעלה מתעסק בהם, אמר לנו שכל האומות חושבים שהם ידעו העתידות מזה הדרך. ואתה לא מדרך זה תדע העתיד, אבל תדעהו מנביא שישלח לכם, יגיד לכם העתידות ויצדק, ולא יחזב דברו. כן, הרי מה כתוב לפני כן? כן, טוב, האמיתי שהוא מביא את הפסוקים בעצמם אחר כך. הנה תגיע אל הקדמת הידיעה, כלומר, אתה תדע את הדברים העתידים להיות, לפני שהם מתרחשים, מבלתי נחש וקסם ומשפטי כוכבים מזולתם. ואחר כן באר קלות העניין, ואמר, כל נביא שישלח לכם ויגיד לכם העתיד, אמנם מקרבכם יהיה, עד שלא תצטרך לשוטט מארץ אל ארץ וללכת דרך רחוקה אחריו. וזה עניין אומרו מקרבך. זאת אומרת, המילה מקרבך, בא לומר שזה קל ללכת אל הנביא, כי הנביא יגור בשכונה שלך. הוא יהיה מקרבך, מהמשפחה שלך. אז אתה פשוט יכול להרים לו טלפון, בין 2-4, לדבר עם הנביא, לשאול אותו מה העתיד. ואחר כן הודיענו עניין אחר. כן, זה היה מה שכתוב לפני. ואחר כן הודיענו עניין אחר, ואמר שאם היותו קרוב לכם ובקרבכם, יהיה מכם גם כן. כלומר, מישראל, עד שתהיה זאת המעלה, שהיא הקדמת הידיעה בעתידות, מיוחדת לכם. כלומר, אומר משה, לא רק שהוא יהיה מקרבך, הוא יהיה מאחיך כמוני. ולזה חיזק העניין ואמר כמוני. כלומר, המילה כמוני לא שהוא כמוני בנבואה, אלא שכמו שאני אחיך, כי אני מישראל, אף הנביא שיקים לך השם, יהיה מאחיך כמוני. כי אחרי שאמר מאחיך, היה אפשר לומר שיהיה מעשיו ומישמעאל. כמו שאמר לבני עשיו, כה אמר אחיך ישראל. ועל כן חיזק הדבר ההוא באומרו, כמוני, כלומר מבני יעקב. ואין עניין אומרו כמוני כיוצא בי, בגודל ערך מעלת הנבואה, שהוא כבר אמר, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. והנה בפרשה עצמה, זכר מה שמורה על כל מה שזכרנו. אמר לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש וחובר חבר תמים תהיה ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך נביא מקרבך מאחיך. הנה התבאר והתאמת שזה הנביא היעוד בו אינו נביא שיביא דת ולא שייתן תורה, ואומנם יהיה איש שיסיר מעלינו צורך הקסם ומשפטי הכוכבים ונשאלהו בכל מה שיקרה לנו, כמו שישאלו האומות המעוניינים והקוסמים, כמו שמצינו שאול ששאל שמואל על אבידה שעבדה לו. מה? הוא מתכוון בדיוק למה שהוא אומר. לא הבנת מה שהוא אומר, זה מצער מאוד. חבל. מה אני יכול לעשות שלא הבנת? מה? שאני אסביר? חשבתי שזה מובן גם בלי הסבר. טוב, אני אסביר עוד פעם. הרמב״ם אומר שכדי להבין את הפסוק, נביא יקים לך השם אלוהיך מאחיך, מקרבך מאחיך כמוני, אין הכוונה שיקום נביא אחר במדרגתו של משה, שיבוא מבני ישמעאל, אלא כוונה לפי ההקשר של מה שלפני ומה שאחרי. מה כתוב לפני הפסוק הזה בתורה? שהגויים, כשהם רוצים לדעת את העתידות, הם פונים אל מחשפים. נכון? והקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא תצטרך, משה אומר בעצם, בשם הקדוש ברוך הוא, לא תצטרך למעוננים ומחשפים, כי השם יקים לך נביא מאחר, מקרבך. מה זה מקרבך? אתה לא צריך ללכת, אתה לא צריך בשביל זה מחשפים, כי יש לך נביא. ב', הנביא לא כזה רחוק, הוא מקרבך. בסדר? עד כאן מובן החלק הראשון? בסדר. החלק השני, אומר הרמב״ם, מה זה מאחיך כמוני, שלא רק שהוא יהיה קרוב אליך מבחינה גיאוגרפית, הוא יהיה מהמשפחה שלך. הוא יהיה מעם ישראל. אבל, וזה המשמעות של המילה מאחיך. אבל היה אפשר לחשוב מה זה מאחיך, גם עשיו נקרא אח, נכון? הלא אח עשיו ליעקב, או כמו שכתוב, כה אמר, אחיך ישראל, זה נאמר כלפי עשיו. אז היה אפשר לחשוב שמאחיך הכוונה לבני עשיו, או לבני ישמעאל, שגם הוא אח במידה מסוימת. על זה אמר משה, מאחיך כמוני, כלומר כמו שאני אח שלכם. במה משה הוא אח שלנו? שהוא מבני יעקב. לכן הוא בא לומר, מה שנאמר, כמוני, זה בא לחזק שלא מבני עשיו וישמעאל. אבל ודאי לא בא לומר שיהיה נביא במדרגת משה, שהרי כבר נאמר ולא קם נביאות בישראל כמשה. נכון. עד היום הזה. נכון? עד היום, כתוב בסוף הפסוק, עד היום הזה. נכון. מה? רק שנייה, עכשיו זה ברור? בסדר. למה זה חשוב לדעת את העתיד? למה אנחנו צריכים לדעת את העתיד? כדי לדעת שהעתיד הוא טוב, כדי להתעודד. כי אם אתה לא יודע את העתיד, אולי העתיד הוא רע. אוקיי? טוב. חוץ מזה, שידיעת העתיד זה חלק מידיעת השם. כי העתיד, מי עשה אותו? קדוש ברוך הוא. לכן אם אתה יודע את מעשה, ואתה יודע אותו. אז חלק מלדעת את מעשה השם, זה גם לדעת את מעשה השם בעבר, ולדעת את מעשה השם בעתיד. אז אם כן, יש גם עניין תועלתי, וגם עניין אידיאלי, בידיעה הזאת. איפה אנחנו? כן. הנה, התבאר והתאמת, שזה הנביא היעוד בו, אני קורא כאן בשורה 19, אינו נביא שיביא דת, ולא שייתן תורה, ואומנם יהיה איש שיסיר מעלינו צורך הקסם ומשפטי הכוכבים. כלומר, בגללו לא תצטרך יותר לפנות לכל מיני אסטרולוגים וכדומה. כן. למה מה? כן. כן. לא כתוב. זאת אומרת שמקומות שלא כתוב מאחיך כמוני או מישראל, זה יכול בעצם לומר גם מבני עשיו וישמעאל. נו, אז מה? מה שיהיה? יכול להתפרש כעשיו וישמעאל, אלא אם כן יש לך אינדיקציה שלו. למשל, לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך. אז כיוון שנאמר לנוכרי תשיך, אז הוצאת את עשיו וישמעאל מן הכלל. מכלל אחיך. כיוון? כן, ברור. טוב, כן. אם נדע מה שעתיד להיות, האם זה לא מונע את הבחירה החופשית? בואי נרחיב את השאלה. אם הקדוש ברוך הוא יודע מה שעתיד להיות, האם זה לא סותר את הבחירה החופשית? זאת שאלה בלי קשר לזה שאנחנו יודעים את העתיד או לא. כלומר, האם העתיד לא סותר את הבחירה החופשית? ואם לא תדעי את העתיד, העתיד גם כן מונע ממך לעשות דברים מסוימים, כי העתיד יהיה. נכון? כך שהשאלה איננה אם אני יודע או לא יודע. אדם שידע את העתיד לא ישנה את המציאות. למה לא? אפשר לדעת מה יהיה ובכל זאת לעשות שטויות. זה בסדר. אין בעיה. אני מכיר הרבה אנשים שיודעים מה יהיה וממשיכים לעשן. נכון? הם יודעים מה יהיה ובכל זאת הם עושים צעדים פוליטיים מסוימים. וכדומה. נו, זה לא... כנראה שזה עובד אחרת. כן, 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 זה לא... לא משנה שום דבר. כך טבע האדם. מה? נכון, זה מה שכתוב. זה לא כמו שהרמב״ם אומר, זה כמו שהתורה אומרת. התורה אומרת, העמים אשר השם אלוהיך מביא אתכם שמה, אל מעוננים ואל קוסמים ידרושו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך, נביא יקים לך השם אלוהיך מקרבך מאחיך כמוני. מה, מה... מהבחינה הזאת, כן. אם הבעיה היא בקשת העתיד, אז זה כתגובה לצורך של הגויים לפנות אל הקוסמים. אבל יש גם ערך עצמי לנבואה. בסדר? כי הגויים האלה אל מוננים ואל קוסמים ידרושו, ואתה לא כן, נתן לך השם אלוהיך. נכון, נו אז מה? מה הקושיה? יש לך קושיה על משהו? אתה אומר שככל אשר אתה שאלת מהשם אלוהיך בחורב, ואם כן זה אומר שזה הוא בא לצוות כמו בחורב מצוות חדשות. ככה נראה כך. אבל מה היה בחורב? היה מתן תורה. שמה, העם לא רצה לשמוע ישירות מפי השם, וביקש שזה יבוא מפי משה. זאת אומרת שיבוא מישהו כמו שאתה ביקשת, לא לשמוע ישירות אלא מפי נביא, כך יקום לך, כך יקום לך נביא כדי שלא תשמע ישירות. את דבר השם? גם העתידות. נכון? גם העתידות וגם פרטי המצוות וכדומה. ברור. האמת היא זה מתאים יותר לדברי רבי יהודה הלוי. שרבי יהודה הלוי אומר שבאמת הנביא יכול לחדש. זה נושא בפני עצמו. וישאלו בכל מה שיקרה לנו, כמו שישאלו האומות, המוני והקוסמים, כמו שמצילו שאול ששאל שמואל על אבדה שעבדה לו. הנה אנחנו רואים שהנביאים היו משמשים גם כמגלי אבדות. עכשיו, יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהנביא שיקום לנו יהיה מישראל. אז אולי זה אומר שאם יבוא נביא גוי, לא נאמין לו רק מעצם העובדה שהוא גוי. אולי. מה אתם אומרים? אפשר, נכון? הבנת? ואולם, אומר הרמב״ם, זה לא נכון. היותנו בלתי מאמינים בנבואת עומר וזייד, כן, מה זה עומר וזייד? סתם אנשים. פלוני ואלמוני הכוונה. כן, אז מה הוא אומר? למה אנחנו לא מאמינים להם? אינו מפני היותם מזולת ישראל, כמו שיחשבו ההמון. כן, כלומר, המון חושב שזה שלא מאמין, לא מאמינים למוחמד או לבודה או לכל אדם אחר שבא בשם האלוהות, זה בגלל שהם גויים. אומר הרמב״ם, זה לא נכון. זה לא הסיבה. כי יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישלח אליך נביא, גוי. איפה כתוב שלא? גם הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות יסודי התורה, מיסודי הדת לידע, שהאל מנבא את בני האדם. בני האדם, כל בני האדם. כלומר, אין אדם בעולם שאם יעשה מה שצריך, לא יהיה נביא. כן? לכן אומר, אינו מפני היותם מזולת ישראל כמו שיחשבו ההמון. עד שנצטרך ללמוד מאומרו נביא מקרבך מאחיך. כי איוב ואליפז ובלדד וצופר ואליהו, חמישה כאן, נכון? כולם אצלנו נביאים, אף על פי שלא היו מישראל. הנה, יש לך חמישה נביאים, גויים. וכן, חנניה בן עזור, נביא שקר ארור, אף על פי שהיה מישראל. הנה, יש לך נביא שקר יהודי, נביא אמת, גוי. ואולם, נאמין בנביא או נחזיבהו מצד טענתו, לא מצד ייחוסו. כלומר, אנחנו נשמע מה שהוא אומר, ולא מי אבא שלו. מי זה חנינה בן עזור? אני לא יודע. מה? מה אתה אומר? לא הבנתי. לא, מה פתאום? אין חנינה בן עזור בירמיהו. הוא התכוון חנניה בן עזור, אבל תיקנתם והוא ממשיך להתעקש שזה חנינה. אתה חוזר בך? אז אתה מתכוון לחנניה בן עזור. חנניה בן עזור הוא נביא שקר המוזכר בספר ירמיהו. לא סתם נביא שקר, זה נביא שקר עם היסטוריה מיוחדת. כי חז"ל אומרים עליו דברים מיוחדים, שהוא הנביא אמת, שהפך להיות נביא שקר. ולמה הוא הפך להיות נביא שקר? לא פשוט. כן, ולירמיהו היה קשה עם זה. איך להכחיש אותו, כי העם האמין לו. כן, זה נושא שצריך פעם ללמוד אותו בפני עצמו. מה היה חנניה בן הנזור? אולי פעם נעשה שיעור על ירמיהו. ואולם, נאמין בנביא או נחזיבהו מצד טענתו, לא מצד יחוסו. ובאור זה, שמשה רבנו, רבן של כל הנביאים, אשר שמענו דבר השם אליו והאמנו בו ודברו, ואמרנו לו כרב אתה ושמע, אמר לנו שלא נשארה בשמיים דת אחרת שתרד, ואין שם תורה אחרת שתבוא. אמר לא בשמיים היא. והזהירנו מאוסיף ומגרוע בזאת התורה כולה, אמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. וערבנו וחייב עלינו מצד השם יתעלה, להאמין בה אנחנו ובנינו ובני בנינו עד סוף כל הדורות. והוא אומרו, הנסתרות לשם אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. הנה, כל נביא שיבוא, יהיה ייחוסו, כהן או לוי או המלאקי, שיאמר שאחת מכל מצוות שבתורה בטל חיובה, כבר יחזיב משה רבנו האומר לנו לבנינו עד עולם. על כן נחזיבהו ונהרגהו אם נוכל. ולא נביט לאותותיו, כמו שלא נביט למי שמסית לעבודה זרה, כמו שאמר, ובא האות והמופת לא תשמע. זאת אומרת, זה שמישהו עושה נס, זה לא אומר כלום. אתה עושה נס, אז מה? בוא נראה מה אתה אומר. אם מה שאתה אומר תואם את מה שאנחנו יודעים, שלא ייתכן שישתנה, שזה נבואת משה, נקבל אותך. אם מה שאתה אומר סותר את נבואת משה, עם כל הניסים שלא תעשה, כל המופיעים שלא תעשה, אנחנו נחנוק אותך. למה נחנוק? כי מיטתו בחנק, שלמר יומת, סתם מיטה בחנק. כן. אם הוא יגיד שזה הוראת שעה, נקבל. אם הוא יגיד שזה ביטול עולם, לא נקבל. מובן? יש כל מיני תנאים לנבואת אמת. מה?
הוראת שעה, כלומר...
מה?
הוראת שעה כזה גדר, אני יכול להגיד שעכשיו 10 שנים הוראת שעה, 200 שנה הוראת שעה.
כן?
מה, גדר?
כמה שצריך. נכון? אם נביא יבוא יגיד, במשך 200 שנה מצווה זו בטלה, עוד 200 שנה תחזרו, זה בסדר. האם לסנהדרין יש זכות לעשות שינוי? לפי הרמב״ם? אנחנו לומדים את הרמב״ם עכשיו. אנחנו עכשיו לומדים את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שלא. אגב, יצוין שבתורה כתוב פעמיים לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. למה כתוב פעמיים? אומר הנציב מוולוז'ין, אחד לכל אחד מישראל ואחד לסנהדרין. שגם הסנהדרין, להם נאמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ככה סובר הרמב״ם וכך סובר הנציב מוולוז'ין. בסדר? עכשיו, אז מה שהוא אומר כאן, מאחר ובא נביא והוא בא להכחיש נבואת משה, אנחנו יודעים שהוא משקר. לכן גם אנחנו חונקים אותו. בסדר? עד כאן ברור. על כן נחזיבהו ונהרגהו מנוחל ולא נביט לאותותיו, כמו שלא נביט למי שמסית לעבודה זרה, כמו שאמר, ובא האות והמופת לא תשמע. כי משה עליו השלום אמר, לנו לא תעבדו עבודה זרה לעולם. ולזה נדע שהאות שעשה המתנבא בשם עבודה זרה הוא תחבולה וחישוף. כלומר, אם בא מישהו ואומר לעבוד עבודה זרה, למרות שהוא עושה אותות, אנחנו יודעים בוודאות שזה טריק. למרות שאינני יודע מה הטריק שבו השתמש. הרב קוק אומר שיכול להיות גם שיבוא נביא שקר ויעשה אות ממש. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לו קצת. למה הוא רוצה לעזור לו קצת? כי יש לו תפקיד. אבל זה לא בגלל זה שנקבל את דבריו. אלא זה כדי לעשות רושם על האומות. כן, לכן אומר הרב קוק, בלנבוכי הדור, שיכול להיות שישו ומוחמד עשו אותות. כי הקדוש ברוך הוא רצה לעזור להם, כי הם היו צריכים לקדם חלק של האנושות. אבל לנו זה לא נוגע. איך כתוב? כי מנסה השם אתכם. אז זה פסוקים מפורשים בתורה. שהקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסיון, שהוא מביא לנו איזה נביא שמשקר, ושעושה אותות, ולא נשמע לו. בסדר? אז מה זה משנה אם לא נשמע לו בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו לשמוע לו, או בגלל שזה אלת וכישוף? לא דבר. בסדר? רק שהרמב״ם יותר נוח לא להגיד שזה בגלל שזה אלת וכישוף, שזה טריק כדי לעזור להבנה ההמונית. בסדר? כן. אני לא הבנתי את השאלה. מישהו מה? הביא? איוב ואליפז ובלדד וצופר ואליהו, כן. הם לא דיברו עם עם ישראל בכלל. ואם יבוא סתם, קודם כל זה אומר שגוי יכול להיות נביא. עכשיו גוי יבוא, יגיד שלום, אני נביא. באתי לצוות את היהודים כך וכך. תשמע לו או לא תשמע לו? אומר הרמב״ם, תלוי מה הוא יאמר. יכול להיות שהשם שלח גוי אלינו כדי להגיד לנו דברים, אבל בתנאי שזה מתאים לתורת משה. למה הוא לא מזכיר את בלעם? לא יודע. טוב. אנחנו מדבר על נביאים סימפטיים. וכן אמר לנו משה רבנו עליו השלום, שהתורה נצחית עד עולם. ולזה כל נביא שאומר שהתורה הייתה לזמן, כלומר לזמן קצוב, נדע מטענתו שהוא נביא שקר, כי הוא מחזיב משה רבנו. ולזה לא נשאל ממנו אות ולא נביט למופתו, אשר נחשוב שהוא מופת, כשיעשהו. כי האמיננו במשה לא היה בגלל האותות. עד שיתחייב מזה להקיש בין אותות זה לזה. כלומר, תגיד, למה אנחנו מאמינים במשה? האם בגלל שמשה עשה אותות? אם זה היה כך, היינו צריכים להשוות. האותות שעשה משה, לעומת האותות שעשה ישו, או האותות שעשה מוחמד, ואני צריך לבדוק איזה אות משכנע יותר. אבל אומר הרמב״ם, אנחנו מאמינים במשה לא בגלל האותות שעשה, אלא בגלל ששמענו ישירות. ואולם האמנו בו ביותנו שומעים הדיבור, כמו ששמעו הוא. ובזה התאמתה האמונה אמיתות שלמה וקיימת עד עולם, כמו שאמר, וגם בך יאמינו לעולם. ולכן אין להאמין לאותות של נביא כלשהו, אם הם סותרים מה ששמענו ישירות, כי מה ששמענו ישירות הוא יותר טוב מאותות. מובן? אגב, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, אומר שקדמו להתגלות בהר סיני אותות מופלאים, ברקים ורעמים וכדומה, ואש. נשאלת השאלה, למה קדמו להתגלות כל כך הרבה אותות מוזרים? התשובה היא, משום שהאותות באו להשוות בין הדיבור לאות. כלומר, שנדע שהעם לא השתכנע מן האותות שהוא ראה אפילו בהר סיני, כל זמן שהוא לא שמע את הדיבור. זה כדי להבליט את הקונטרסט שיש בין האות לבין הנבואה. עד כאן מובן? טוב. כן.
הגדר של הנביא של הרמב"ם הוא מאוד מאוד ברור, מבחינת זה שהוא לא צריך לסתות מתורת משה. אבל הרב הזכיר מקודם את רבי יהודה הלוי שזה לא בהכרח הגדר שלו.
מה שאתה אומר שיש מחלוקת בין הרמב"ם לרבי יהודה הלוי. ואז קשה לך, איך יכול להיות שרבי יהודה הלוי לא אומר כמו הרמב״ם?
לא.
יש לי תשובה על זה, כי רבי יהודה הלוי זה לא הרמב״ם.
אני לא קשה לי, אני רק רוצה לדעת מה יהיה הגדר של רבי יהודה הלוי
בקשה. מה הגדר של נביא לפי רבי יהודה הלוי? שהוא לא בא לסתור נבואת משה.
אבל הרב מקודם אמר שלא בהכרח
שאי אפשר לחדש. בסדר, אפשר לחדש, זה לא אומר שהוא צריך לבטל את נבואת משה.
מה, להוסיף עוד נבואות?
כן, אבל השאלה איך? אני צריך למצוא קריטריונים, כן. לעומת האותות. כן, האותות שהעם ראה בהר סיני, כלומר כשפתאום משה אומר, הנה אתם רואים יש פה ברקים ואש וזה, אמרו מה עוד פעם אותות? תביא לנו משהו רציני. אז שמעו את הדיבור. ברור, כן.
מה הרב אומר?
מצוות בטלות לעתיד לבוא. נכון, מה הרמב״ם יאמר על זה? זה מה שאתה שואל. תשובה, הוא יגיד שזאת האמת, שאחרי המוות, בטלות המצוות. הרי על מה זה נאמר בגמרא? על לקבור אדם בתכריכים של שעטנז. נכון? אז הגמרא אומרת, מה הבעיה בכלל? במתים חופשי. נכון? כיוון שמת אדם, פטור מהמצוות. אומרת הגמרא, כן, אבל מה יהיה אם הוא יקום לתחיית המתים? אז אומרת הגמרא, זאת אומרת מצוות בטלות, לעתיד לבוא. כלומר, מה זה בטלות לעתיד לבוא? בתחיית המתים. נכון? אז בתחיית המתים יש מצב כזה של ביטול המצוות. אבל מה זה המציאות של תחיית המתים? הרמב״ם בעצמו אומר לך שאתה לא מבין מה זה תחיית המתים. כלומר, בקטגוריית, במציאות אחרת, בזמן אחר, אולי במציאות אחרת, אז זה נראה אחרת. אבל לא במציאות של העולם שלך. בסדר? כן. ומשלנו, עם משה רבנו. משל שני עדים שראו דבר אחד ביחד, שכל אחד יודע אמיתת עדות חברו ואמיתת מאמרו, ואינם צריכים על זה אות ומופת, אף על פי ששאר בני אדם שיעידו להם לא ידעו אם הוא אמת, ויצטרכו ראיה על דברם ומופת אצל בן אדם, אצל בני אדם. כלומר, כששני עדים רואים מעשה שקרה, כל אחד הוא עד לעצמו ולחברו. והוא לא צריך שני עדים. תגיד לעד האחד, איך אתה יודע שזה אמת? יש לך שני עדים? לא, אני אחד משני העדים. כן? כן, אנחנו, כעל ישראל, ידענו אמיתת משה רבנו בראותנו אותו במעמד הר סיני ודברו עם השם יתעלה. לא בנפלאותיו לבד, ואולם עשה כל מה שעשה מן האותות כפי הצורך, כפי שהתבהר בכתוב בתורה. אז נשאלת השאלה, אם אתה מאמין במשה לא מפני האותות, אז למה משה עשה אותות? כי היה צריך. מה היה צריך? למשל, היו צמאים, אין מים. טוב, אז עושים נס כדי שיהיה מים. אני יודע, מעצבנים אותו בני קורח, קורח ועדתו. אז משה אומר, יאללה, שיבלעו, נבלעים. יאללה. כל זה לפי הצורך, לא כדי להביא ראייה על נבואתו. ולזה העיקר הגדול אשר שכחו, ולא סמכו עליו הרבה מאנשי אומתנו, אין אנו מאמינים בנפלאות כאמיננו במשה רבנו, ולא נשווה בין אמיתתם. ומפני זה אמר שלמה על לשון האומה, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים. אומר, כשם שאתם אם תוכלו להעמיד לי כמעמד הר סיני, אז האמין בכם. כן. יפה, כלומר, זאת אומרת, אם האותות לא כאלה קריטים, אז למה משה נענש על טעות באות, שהוא עיקה בסלע במקום לדבר? לפי הרמב״ם, לא בגלל שעיקה בסלע נענש, אלא בגלל שכעס. ככה הוא כותב בשמונה פרקים. ומכיוון שכעס, הוא הטעה את העם, כי העם חשב שאם משה כועס, סימן שהקדוש ברוך הוא כועס. וזו טעות בהבנה תיאולוגית. כלומר, זה גורם לא לדעת את השם באמת. וזה חמור יותר. כתוב שמעונה המורים. ביטוי של כעס. כן, ככה אומר הרמב״ם בפרק רביעי, סוף פרק רביעי של שמונה פרקים. וזה הוא חולק על רש"י. במעשה ממריבה, משה כועס על העם. כן, כלומר, ויאמר שמעונה המורים. מן הסלע הזה נוציא לכם מים, בא לכלל כעס. מה זה המורים? המורדים, כאילו. כן, אתם מתנהגים לא יפה. כאילו משה כועס על זה שהם מבקשים מים. אבל אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא לא כעס על זה שהם מבקשים מים. אמר לו, קח את המטה. סימן שהבקשה של המים הייתה בקשה צודקת. וזה שהעם מבקש מים, משה צריך להירגע, כי הרי משה כועס. מדוע הוא כועס? כי זה באותו יום שאחותו מתה, ובמקום לקבל תנחומים, הוא מקבל צעקות. אז משה לוקח את זה אישית. קורא להם שמונה אמורים. עכשיו, העם שמכיר את משה, חושב שמשה, אם הוא כועס, זה בטח כי הקדוש ברוך הוא כועס. על מה הוא כועס? על זה שביקשנו מים. זה הופך את אלוהים לאחד שמתרגז על זה שמבקשים צרכים בסיסיים. אז זה טעות בהבנת האלוהות. אתה אומר שכתוב במפורש ברשי, שזה היה בגלל שמשה עיקה ולא דיבר. לכן יש לך קושיה, איך הרמב״ם אומר לא כמו רשי. נכון? זה קושיה טובה. אבל יש לי על זה תשובה. הרמב״ם לא חייב להסביר כמו רשי. וזאת מסיבה פשוטה, הוא לא רשי. בסדר? טוב. לכן אומר, מה תחזו בשולמית כמחול... כן? יפה. אתה אומר שכתוב בבני קורח, בקורח, שוועדתו, אם כמות כל האנשים מבוטון אלה, לא השם שלך אני. גם המקל שקד שפורח. יש לכם פה שתי שאלות. השאלה שלו, השאלה שלך. בוא נתחיל עם השאלה שלו. אתה שואל, איך אפשר להגיד שעדת קורח, זה רק היה לצורך לקבור אותם, הרי כתוב, אם כמות אנשים ימותון אלה, לא השם שלחני. נכון, זה מה שמשה אומר. משה יודע שהשם שלח אותו. לכן הוא אומר, אם השם לא שלח אותי, הם ימותו כמו כולם. אם כמות האנשים ימותון אלה, לא השם שלחני. נכון? זאת אומרת שמשה, כיוון שהוא יודע שזאת האמת, את זה הוא אומר. אבל לא משם הוא מביא ראיה. מובן? זה קצת מדוקדק, אבל זה אפשרי. נראה שלפי הרמב״ם, בכלל כל המעשה של קורח ועדתו היה לפני מעמד הר סיני. ועכשיו לגבי שאלתך, לגבי המקל השקד, זה היה האות שאהרון הוא הנבחר מבני לוי. ולא אנשים אחרים משבטו. נכון? נכון, אז לא, אז מה הבעיה? זה לא האמונה בנבואה, אלא בבחירתו של אהרון. ולכן אנחנו לא מתרגשים מאותות, אותות זה שום דבר. כן? יבוא מישהו יגיד, אבל אני יודע לעצור את השמש. תחפש את החברים שלך. תעצור את השמש עד מחר. רק תודיע לנו מתי השמש תיעצר, כי אנחנו צריכים לדעת איך לתכנן את, את העבודה. האותות שמשה עשה לפרו, זה היה כדי לשפוט את פרו. רק שנייה, כדי להעניש את פרו. ככה כתב הרמב״ם בפרק שמי. אני לא אומר שלא תיתכן לפרשנויות אחרות. אני רוצה להבין את הכל על איבד הרמב״ם. לפי הרמב״ם זה כדי להעניש את פרעה. כן. מפה אני מדייק שמעשה קורח היה לפני מעמד הר סיני. אני מדייק את זה מדברי הרמב״ם בספר המדע. שהוא אומר, כל האותות שעשה משה במדבר, לצורך עשאן, לא להביא ראיה על נבואתו. כפו, רדפו אחריהם המצרים, בקע להם את הים והצילם בתוכו. צמאו, בקע להם את האבן. כפרו בו עדת קורח, בבלעה אותם האדמה, ובמה האמינו בו במעמד הר סיני. ברור? כן, בגלל הסדר שהוא מביא את זה. זה לא ראיה מוחלטת. לי יש שיטה בפני עצמה, מתי קרה המעשה של קורח, לדעתי זה קרה ב-40 יום האמצעיים בין לוחות ראשונים ללוחות השניים, כתבתי על זה מאמר, זה לא כעת המצב, המקום, כן. נכון.
ביחס לזה, כתוב משהו בעתיד לבוא, זה יכול עוד פעם להיות?
אתה שואל, האם יכול להיות שלעתיד לבוא יהיה עוד מעמד כמו מעמד הר סיני? זה מה שאתה שואל. לדעת הרמב״ם זה לא יכול להיות. הוא אומר שכתוב לנו לבננו עד עולם. עכשיו, במורה נבוכים הוא מוסיף עוד משהו. הוא אומר, מאחר והתורה מתאימה לעולם במצבו העכשווי. סימן שכל זמן שהעולם הוא במצבו העכשווי, לא תהיה תורה אחרת. ומאחר והמצב העכשווי של העולם הוא נצחי, כי תמיד העולם יהיה כמו שהוא עכשיו, אם כן התורה לא תשתנה לעולם. בסדר? אבל זה לפי דת הרמב״ם, שהעולם לא ישתנה.
בקשה?
מה?
בקשה, יש לך את בית שמאי, שמובן
שזה בשביל הבא. מה זה בית שמאי?
בית שמאי, יש בזה בית שמאי, אומרים שהלכה תשתנה לפי בית שמאי.
אתה אומר שלעתיד לבוא הלכה כבית שמאי. וזאת מנין לך?
כל השיעורים.
כל השיעורים פה. ולכל השיעורים פה, מנין להם? תמצא לי את זה במשנה, או בגמרא, או במדרשים, תקבל 50 שקל. זה לא כתוב בשום מקום. המקור הקדום ביותר של העתיד לבוא הלכה כבית שמאי, זה גורי הארי. גורי הארי הם תלמידים של הארי, אז הם חיים אחרי הארי. אהו. בסדר? והארי זה 300 שנה אחרי הרמב״ם. אז הרמב״ם לא אכפת לו ממקור שלו, שלא קיים בימיו. בסדר? כן, מה אתה אומר? כי זה שאהרון הוא הנבחר, זה מת השם. זה על פי נבואת משה. יש כאלה שזקוקים לרשמים. עושים להם רושם. אז נס עושה עליהם רושם. כן? בבקשה. לגויים זה מצוין האותות. הגויים אוהבים אותות. למשל כשמלך כוזר בספר הכוזרי מתפעל מדברי החבר, זה בגלל שהוא שומע על כל מיני אותות. לא על הנבואה. אבל זה בשביל זה נקרא יחסי חוץ. Public relations.
אז בעצם האותות הם כדי לבסס את המעמד שלנו בפני האומות העולם.
נכון. מה? כן, השאלה איזה צורך? הצורך הכללי של האותות זה הרושם שזה עושה על הגויים. כן, על הגויים זה באמת פועל מאוד. כן, בכלל, כשאנחנו רואים שהגויים מנסים לחקות את התורה, אז הם ממציאים כל מיני ניסים. לא ממציאים נבואה. כן. כן. מי עוד סובר שיהיה מעמד יותר גדול ממעמד הר סיני? רבי יוסף אלבו. בספר העיקרים, הוא אומר לא רק שזה יכול להיות, הוא אומר שזה יהיה, הוא מביא ראיה מהמדרש. רק שזה יהיה, זה יהיה. כן? נעשה מעמד הר סיני, מגה הר סיני, אז יהיה מעניין, נראה מה יהיה. בינתיים זה עוד לא קרה. אף אחד מטועני הנבואה בהיסטוריה לא הביא מעמד במדרגה של מעמד הר סיני, אז לא אכפת לנו. כן. זה סותר את הרמב״ם, ודאי שזה סותר את הרמב״ם. כלומר, ודאי שמי שחולק על הרמב״ם זה לא מסתדר עם הרמב״ם, זה נכון מה שאתה אומר. זה פוגע באמונה לפי הרמב״ם, כן. אתה צודק. רבי יוסף אלבו. אין לי מושג. יש, בכל זאת, כתוב בקהלת רבה. שכל התורה שבעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח. יש כל מיני דברים כאלה. כן? אבל זה לא כך משנה. יהיה מעמד בגודל הזה, גם הרמב״ם יודע. לא יהיה, גם רבי יוסף אלבו יודע. אז מה אכפת לך? אם יהיה מעמד גדול ממעמד הר סיני, אז הרמב״ם יודע לרבי יוסף אלבו. ואם לא יהיה מעמד כזה, רבי יוסף אלבו יודע לרמב״ם. אז מה אתם נלחצים? אין מה להילחץ. ואם כן, אם יעבוד נביא מישראל או מאומות העולם ויקרא אל תורת משה רבנו ויזרז עליה ולא יוסיף עליה ולא יגרע ממנה כי ישעיה וירמיה וזולתם, נבקש ממנו מופת, ואם יתנהו נאמין בו ונגדילהו הגדלת הנביאים, ואם לא יוכל את איתו נהרגהו, ואולם נעמיד בו באות, אף על פי שאפשר שיחזב, כמו שנאמין בשני עדים, אף על פי שאפשר שיחזבו. טוב, זה משהו בפני עצמו. אגב, אני רוצה לציין בכל זאת, שלפי זה, אם מוחמד היה אומר שהוא נשלח על ידי השם כדי לחזק את תורת משה. היינו מקבלים אותו כנביא או לא? אם הוא יביא אות, אז כן. נכון? לא יביא אות, נחנוק. כן, כלומר, האות, התורה אמרה לשמוע לאות, אם זה לא סותר את נבואת משה. כלומר, כי תורת משה אמרה לשמוע לאות. לא, זה לא קריטריון מרכזי, זה קריטריון שולי. העיקר שהוא בא לזרז על תורת משה. לא, אם הוא לא יכול להביא אות, ויפעל כנביא. כלומר, שיתחיל לתת הוראות. הרי יש הלכה שצריך לשמוע על דברי הנביא. כן, יבוא אדם שהוא נביא, שיתברר על פי ההלכה שהוא נביא, ויגיד לי לאכול חתיכת חזיר. אני שומע לו או לא? שומע לו. בוודאי. יש סמכות לנביא להורות לי לעבור עבירה כהוראת שעה. אז אם הנביא יבוא ויאמר, כה אמר השם, תאכל היום 100 גרם חזיר, אני אוכל 100 גרם חזיר. ואני אברך על זה 3 ברכות. שהכל נהיה בדברו, ואשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע אל דברי הנביא, ושהחיינו. בסדר? ובורא נפשות אחר כך. 4 ברכות. בסדר? זאת אומרת שאנחנו שומעים אל דברי הנביא, אם הוא עומד בקריטריונים, אבל צריך לדעת שהוא באמת נביא. אז אם הוא יביא אות, נקבל. לא יביא אות ויגיד לי לאכול 100 גרם חזיר, אז נהרוג אותו. עוד זה לא דבר מרכזי, אלא אם כן זה עומד בקריטריונים, זאת אומרת, יש קריטריון כללי, זה תורת משה, זה הכי גדול. אם יבוא הנביא, יבוא אדם שאיננו בא להפר את תורת משה, אלא הוא פועל לפי הכללים של תורת משה, שזה כולל גם הוראת שעה, והוא טוען שהוא נביא, אז אנחנו דורשים מנועות. למה אנחנו דורשים מנועות? לא בגלל שאות משכנע אותנו, אלא בגלל שמשה אמר לסמוך על האות. זה כמו שהתורה אמרה, אם יבואו שני עדים ויאמרו לכם שפלוני רצח, תהרגו אותו. למרות שיכול להיות שהוא לא רצח. אלא זה הכללים, הולכים לפי הכללים. שני עדים מספיק לנו, הורגים אותו. למה? משה ציווה ללכת על פי קריטריון שאיל מלא תורת משה, באמת לא היינו מקבלים אותו. עכשיו, אם היה כתוב בתורה, נביא שיש לו עיניים ירוקות תשמעו לו, ואם יש לו עיניים כחולות אל תשמעו לו. אז היינו הולכים לפי זה, אוקיי? כיוון שמשה אמר לנו, אם הוא נותן אות תשמעו לו, לא נותן אות אל תשמעו לו, אז הולכים לפי זה. כי האות הוא לא הבסיס, הרי היה שאם הוא נותן אות נגד תורת משה, הורגים אותו. מובן? טוב, כן. נכון. נכון, צריך להיות ראוי לנבואה. זה השאלה, באמת הוא היה ראוי או לא ראוי? הוא היה ראוי. אתה צריך להביא ראייה שהוא לא ראוי. מה אתה אומר? או שינוי מעשה בראשית. או אגדת עתידות, או שינוי מעשה בראשית. זה הרמב״ם. בהלכות יסודי התורה. טוב, בכל כל זאת ועוד נצטרך להרחיב, ובשביל זה יש לנו הפעם הבאה. שלום. תודה למי שהביא לי ספר.